פרשת השבוע שלנו, פרשת שלח, פרשת המרגלים. חטאם של המרגלים, דיברו לשון הרע על ארץ ישראל, כדברי חכמינו זיכרונם לברכה, מעשו בארץ חמדה. לא האמינו מה הקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שחכמים אומרים, שזה היה חטאם של המרגלים. והתיקון, לעשות ההפך. ההפך ממה שעשו המרגלים. לא לדבר לשון הרע על ארץ ישראל. לא אפילו דברים נכונים. לא לדבר דברים שליליים על ארץ ישראל. לחפש תמיד רק את מעלותיה. להרגיש שטוב בארץ ישראל. לא להגיד שהארץ הזאת, ארץ אוכלת יושביה. אלא להגיד שטוב מאוד לגור בארץ, בכל מקום בארץ, כי זה לא משנה מקום זה או מקום אחר, כי כל אמירה על איזה מקום שהוא בארץ שלא טוב לגור שם, שמסוכן, שקשה, זה לשון הרע. להרגיש כך גם, לא רק לא לדבר, אלא גם לא לחשוב שבארץ ישראל יש איזה משהו שהוא לא בשלמות. לחפש תמיד את הצד הטוב, את הצד המעלה של ארץ ישראל, ויש לארץ ישראל מעלות רבות ועצומות עד מאוד. ארץ השם. כאן הקדוש ברוך הוא היווה למושב לו, פה בארץ הזאת. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. כל הזמן עיני השם אלוקיך בא. כלומר, השגחה אלוקית מיוחדת. ארץ הנבואה, אווירת ארץ ישראל מחכים, מעלות גדולות ועצומות, רוחניות וגשמיות לארץ ישראל. ומי שיודע את מעלותי הגדולות של ארץ ישראל, ארץ שכל אדם בא כמי שיש לו אלוה. זאת אומרת, הוא חי בעולם, באווירה, אטמוספירה, שריבונו של עולם נמצא בתוך. הוא נמצא בתוך האטמוספירה האלוקית, בתוך אווירה אלוקית. וממילא, כל הדברים שהאחרים הם תפילים, ולא משמעותיים. אם יש איזה פה ושם, לא הכל אולי נראה מושלם, בעניינים גשמיים ואחרים, זה הכל תפל לעומת הגדולה של הרוחנית האלוקית של ארץ ישראל. ואין לו כל משמעות. כך צריך להרגיש, כך צריך לחיות, וכך צריך לבאר לאחרים, ולאט לאט להשמיע את דברה של ארץ ישראל, עד שהדבר הזה יהיה חי ובתודעה של כל אחד ואחד מישראל. זה הדבר העיקרי הראשון, לדעת שזו ארץ חמדה. לא למאוס בארץ חמדה, אלא לדעת שזו ארץ חמדה. דבר השני, הראשון, מבחינת הסדר החשיבות, שניהם חשובים כאחד, זה ההתחזקות באמונה. המרגלים אמרו שלא נוכל להיכנס לארץ כי חזק הוא ממנו, וחזל מפרשים, חזק הוא ממנו, הכוונה כלפי שמיה. כביכול הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא את העם הנמצא בארץ ישראל. שנה שעברה אנחנו ביארנו שהם היו, אמרו את זה מתוך אידיאולוגיה. יש פה עם שהוא יושב כבר בארץ ישראל כמה וכך וכך שנים, וזה לא אומני. להוציא אותם מן הארץ. הקדוש ברוך הוא לא יעשה דברים לא מניים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא, יש פה עם שיושב כבר זה שנים בארץ ישראל. ולכן הדבר הזה לא אפשרי. לא אפשרי מבחינה מוסרית, לא אפשרי מבחינה הומנית, לא, זה לא אפשרי. גם לא אפשרי מבחינה צבאית, עם גדול ורם, נענקים היינו שם, ערים צורות, מכל הצדדים, לא, הדבר לא אפשרי. והחטא היה שעם ישראל, באותו הדור, שיצא ממצרים, שראה את כל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה עם ישראל ממצרים, שהיה במתן תורה, שראה את כל ההופעה האלוקית במתן תורה, שראה את הקדוש ברוך הוא מלווה את ישראל, מוריד להם את המן, וענן הולך לפניהם יומם, ועמוד אש לילה. איך ייתכן שעם ישראל, שפוגש ריבונו של עולם, ורואה את הופעתו הגלויה והברורה, לא מאמין בכוחו של ריבונו של עולם להכניס אותנו לארץ ישראל, אחרי כל האותות והמופתים שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל, תוך שנה, שנה ורבע, מאז שישראל יוצאים ממצרים, התאחד כדמר הזה. תיקון של חטא המרגלים, הגברת האמונה. הגברת האמונה בתוכנו, ששום מצור לא עובד, לא עומד לפני ריבונו של עולם. והגברת האמונה שאנחנו מסוגלים, בעזרת השם, להמשיך בדרכנו, בדרך הגאולה, בדרך התחייה, בדרך קיבוץ הגלויות, ודרך יישוב ארץ ישראל, עד לגאולתנו השלמה. וצריך בשביל זה באמת אמונה גדולה וחזקה. לראות איך אנחנו פועלים את כל המהלך הזה בעזרתו של ריבונו של עולם. כלומר, אמונה, לא רק אמונה שהשם יכול לעשות את זה, אלא אמונה שהשם רוצה שאנחנו נעשה את זה, ושהוא נותן לנו את הכוחות, והוא נותן לך את הכוח לעשות חי. וזה רצונו של ריבונו של עולם, שזה מה שאנחנו נעשה כעת. שיש לנו כוח להתמודד עם כל האתגרים הגדולים והעצומים, הרוחניים והגשמיים כאחד. יש לנו כוח להתמודד מבחינה צבאית, עם האויב, עם ההפרעה הזאת שמנסים לעכב את גולתנו, ויש לנו כוח להתמודד עם הקשיים הרוחניים, והם גדולים ועצומים, יותר קשים מאשר הקושי להתמודד עם האויב. הצורך לבנות בריאות של אמונה בעם ישראל, ולהתרומם מעל כל המבוכות, מעל כל הבלבולים, מעל כל הרוחות המנשבות שמשפיעות על רבים מישראל, להחזיר את כולם בתשובה, בתשובה גדולה, בתשובה, להחזיר תשובה גם את הצדיקים צריכים. צריכים להחזיר תשובה בכולם, את כולם. וזוהר כתוב שהמשיח יבוא להחזיר את הצדיקים בתשובה. כנראה שיש לצדיקים גם כן מה להתקדם, ומה לתקן את עצמם, ומה לחזור בתשובה. להגדיל את המבט, לראות את המבט הכולל. זה הקושי שהיה לישראל במצרים, שמפרשים, יש כאלה שמפרשים, שהקושי שלהם, שהבטייה, יהיה רצון להיכנס לארץ ישראל, יש מפרשים שאומרים מפני הגדלות הרוחנית של ארץ ישראל. המעלות הגדולות של ארץ ישראל פחדו להיכנס, להתמודד איתם. אחרים מפרשים שפחדו דווקא בארץ ישראל, שם תהיה צורך בעבודת הקרקע, בחיים הרגילים, הנורמליים, הטבעיים, ורצו להישאר במדבר, לשמור על הגובה הרוחני, שנתך לא בלפה מעליך, המן יורד, לא צריך לצורך שום תרחות גשמיות, אפשר להיות בעולם רוחני מופשט, ולעסוק כל הזמן בעניינים רוחניים. לבוא לארץ ישראל נצטרך להתעסק בכל ענייני המעשה, ענייני העולם הזה, זה יוריד אותנו מטה. גם שהמגמה של ארץ ישראל, לעסוק בענייני העולם הזה, לקדש את כל העניינים, את כל העולם הזה. אבל פחדו, לא יהיה לנו כוח. לא יהיה לנו כוח אם אנחנו נצטרך לעסוק בכל ענייני המעשה, אנחנו לא נוכל לשמור על גובה רוחני. אחרים חשבו שהגובה רוחני מדי גבוה, לא נוכל לעלות כל כך גבוה. ובאמת כולם צדקו. כי ארץ ישראל יש לה מעלות רוחניות עליונות נפלאות, המתפשטות ויורדות אל כל המציאות המעשית ממש בפועל. ובארץ ישראל אפשר וצריך לקדש את החיים ולהמשיך את הקדושה אל כל סעיפי חיים המעשיים, הפרטיים. לעבוד עבודת קרקע בקדושה, לקדש את הארץ. כל מה, לעשות מעשים טבעיים ולרומם את הטבע. ויחד עם זה, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. לעלות למדרגות רוחניות עליונות מופשטות. זה עניינה שארץ ישראל, זו השלימות. של השאיפה של עם ישראל, להגיע, לעמוד על הקרקע, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. להאמין שאפשר להגיע לכל זה, צריך אמונה גדולה. שאנחנו יכולים לעשות עכשיו תוכנית עבודה, איך אנחנו עושים מהפכה בעם ישראל, מחזירים את עם ישראל בתשובה, בשלבים, הולכים בתחילה לחלק מסוים בציבור, מפנים מפנים, מבית לבית, ובגל אחד מסוים מרוממים, ואחר כך עוד שלב ועוד עליו, להאמין שיש בידינו לעשות שינוי ולהגיע למצב כזה, להחזרת עם ישראל חזרה אל עצמו, אל אמונתו. ושהדבר הזה הוא לא עניין של דורות, דורות רבים, אלא שהדבר הזה הוא עומד לפנינו. זה תיקון חטא המרגלים. להאמין בגדלות האלוקית ולהאמין בכוחנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח הזה לרומם את דרכו. ושכל מה שאנחנו נעשה לשמו, הוא מלווה אותנו והוא נותן לנו את כל מלוא העזרה. וללכת עם הביטחון הזה, וממילא הדברים הם פועלים ומשפיעים. וברגע שאנחנו מגיעים לידי מסקנה כזאת, שיש סיבור כזה, שמגיע לידי מסקנה בטוחה, שהוא בכוחו, בעזרת השם יתברך, להיגבר על כל הקשיים, כל הצדדים, אז כבר כל הראו לי בעילה, אין בעילה מהכבד בו. כבר לא צריך את הביצוע, את היישום. עצם ההכרה הזאת, עצם הביטחון הזה, עצם האמונה הזאת, היא כבר מעלה אותנו לשלב חדש במלאכי הגולה, האמונה. האמונה היא שורש הכל. גם צריך כל אחד, צריך להאמין בכוחותיו, וכולם ביחד צריכים להאמין בכוח הכלי שלנו. יש לנו את הכוח. זה תיקון חטא המרגלים. מצוות יישוב ארץ ישראל היא כולה כנגד כל המצוות כולם. ובפרשה שלנו, שלוש מצוות שהן שקולות כנגד כל המצוות כולם. מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות, לא נזכרה כמצווה כאן, אבל עניינה של ארץ ישראל, על המצווה השנייה זה שבת, והשלישית ציצית. יש כאן להתבונן במצוות הללו. מצוות יישוב ארץ ישראל שקולה ככל המצוות, מפני שכל המצוות כולם מקומם בארץ ישראל. הן תלויות במצווה הזאת. היא שקולה ככל המצוות, כי היא כוללת את כל המצוות, כי כל המצוות כולה, כולם עניינם להתקיים בתוך ארץ ישראל. וקיומם של המצוות בחוץ על הארץ, זה בחינת הציווי לציונים. זה לא הצורה המקורית, הצורה הטבעית, הצורה השורשית של המצווה. זה כבר מין על הגאולה ועל התמורה. על הגאולה זה תלמודה של ארץ ישראל, והתמורה זה תלמודה של בבל, של חוץ לארץ. תמורה זה במקום, זה תחליף, זה לא המקור. המצוות בחוץ לארץ, כדי שנהיה רגילים לקיים אותם בארץ ישראל. מצוות בארץ ישראל, כאן הן מתקיימות. על כן, המקום. כל דבר שאדם עושה, אין לך דבר שאין לו מקום. לכל דבר הנעשה, הוא שייך למקום מסוים. במקום אחר, זה לא אותו דבר. זה לא הצורה, זה לא מתאים לה. ועל כן, זה שונה ממה שהוא צריך להיות באמת. ככה הדבר בזריעת אילנות, בזריעת זרעים, מנטיית אילנות, כל סוג של אילנות יש מקום מתאים, נוטים אותם במקום הלא מתאים, הם גדלים אחרת. וככה הדבר לבני אדם, לעם ישראל יש את מקום, אין לך דבר שאין לו מקום. והמקום זה הכלל שכולל בתוכו את מה שצריך לעשות בתוכו. וארץ ישראל, מקומם של עם ישראל, מקומם, מקום של קיום התורה והמצוות והחיים האלוקיים של עם ישראל. על כן, ארץ ישראל היא מצווה ששקולה ככל המצוות כולם. אנחנו כולנו נמצאים בתוכה, היא כוללת את כולנו. ויש גם, כמו שיש קדושת המקום וייחודו של מקום, יש גם קדושת הזמן, שהוא השורש של כל הזמנים. כל הזמנים שורשם מהמקור האלוקי, ריבונו של עולם. וההתחלת יצירת הזמנים היא בזמן היותר מקודש, שהוא היותר קרוב למקור האלוקי, לקדוש ברוך הוא. ותחילה למקרי קודש, תחילה לכל קדושת הזמנים, זה השבת. שבת, אין לך דבר שאין לו מקום, ולכל דבר שצריך, אין לך דבר שאין לו שעה. לכל דבר יש את שעתו המתאימה לו, את הזמן המיוחד המתאים לו. וישראל והשבת, השבת היא בת זוג של ישראל. כביכול, השבת הוא הזמן המתאים, השייך לעם ישראל. הזמן המקודש ביותר, הזמן היותר עליון. ועל כן גם, כיוון שכל דבר הוא קשור בזמנים, וכל השבוע כולו הוא התפשטות של קדושת קדושת השבת, לפניה ואחריה. שלושה ימים לפני השבת זה כבר מוארים משבת שעומדת לבוא. שלושה ימים אחרי השבת, עדיין שורים בשבת. אם אדם לא עשה הבדלה במוצאי שבת, הוא יכול לעשות הבדלה עד יום שלישי בערב. כלומר, עדיין שייכים הימים האלה לשבת. שלושה ימים לפני השבת, אסור כבר להיכנס לספינה, שמה יבוא לחלל שבת. והימים האלה קשורים בשבת הקרובה. צריך כבר לדעת ששמירת שבת צריכה כבר להישקל כבר משלושה ימים לפני השבת. זאת אומרת שכל הימים כולם הם מסתעפים מקדושת השבת. וישראל שייכים, כמו ששייכים לשורש המקומות בעולם, לארץ ישראל, הם שייכים לשורש הזמנים שבעולם, לשבת, שזה קדושת השבת. לכן שבת, מבחינת הזמן, שאין לך דבר שהוא לא קשור בזמן, אז עניינה של השבת היא כללית. היא שקולה כנגד כל המצוות כולם. ובפרשה הזאת יש לנו גם ציצית. ציצית, מצווה ששקולה כנגד כל המצוות כולם. בבחינה מסוימת יש לציצית איזה דמיון לארץ ישראל. אנחנו נמצאים בכללותינו, כולנו בארץ ישראל, והציצית היא גם כן בגד שעוטף את כל האדם, את כל גופו של האדם. וצורתה של מצוות הציצית היא מביאה את עניינו המהותי של האדם. המהר"ל מסביר את הדבר הזה בנתיב העבודה. והוא אומר שהבגד הזה בקצקת צוותיו יש את הפתילים היוצאים החוצה, להביע שזה כוח שיוצא מן הכוח אל הפועל. וזה כל עניינו של האדם, שמן האדמה, על שם שהוא מן האדמה הוא נקרא אדם, שעניינו לצאת מן הכוח אל הפועל. את הדבר הזה מסביר המערה של כמה מקומות, שזה עניינו של האדם, שהוא אדם יש לו בכוח הרבה, וכל עניינו זה להוציא את כוחותיו מן הכוח אל הפועל, לגלות את כוחותיו הפנימיים, להוציא אותם החוצה. הבגד הזה כאילו מסמל את אותו הדבר. הבגד הוא לבוש של האדם. גם הגוף הוא לבוש של הנפש, של כוחות הנפש. וכוחות הנפש מתגלים על ידי הגוף. לולא הגוף אין שום גילוי לנפש. הנפש כשלעצמה היא נסתרת, היא נעלמת. אנחנו לא יכולים להכיר אותה. אנחנו מכירים אותה על ידי הפעולות שהגוף עושה, על ידי הבאות. שהנפש מביע דרך הגוף, אנחנו פוגשים את גילויה של הנפש. והבגדים, גם הם בעצם ביטוי, הם לבוש, לבוש של אדם. כל אדם ניכר בלבושו. יש בגד איצטלה דרבנן. כפי זה יודעים, שזה איש, מאנשי רבנן שהולכים. יש בגדי צבא, מדים של צבא, יש מדים של משטרה, יש שילל... לכל ציבור יש את התלבושת שלו, ורואים את התלבושת, מכירים את האדם, לאן הוא שייך, לאיזה מסגרת, לאיזה שייכות של, של, של מלאך, הוא שייך על פי הבגדים שלו. אדם ניכר בבגדיו. הנפש ניכרת במעשה הגוף. כולה בבגדים. הבגדים כאילו מגלים את התוכן הפנימי. והבגדים האלה יש עוד המשכיות. הציצית היא הבאה יותר של הבגדים שיש לה המשך בקצועות הציצית, יוצא מן הכוח אל הפועל. יתר על כן, הנפש היותר פנימית, הנשמה הפנימית, הלבושי הרוחניים, ולפני הלבוש של הגוף, יש הלבוש של המידות. והמידות מתגלות במעשים. זה, המהות הפנימית היא לגמרי נסתרת. מתגלה היא במידות, בתכונות האופי, שהן תכונות כלליות, שהן מידות. מידות זה מדהים, כן? מידו כמדתו. כלומר, הכהן צריך ללבוש בגד, מידו בעד ללבש על בשרו, מידו, זה כמידתו, בגודל המתאים לו, כמו שהוא, ככה צריך להיות הבגדים, תואמים את, את הגוף. והמידות הן גם כן הופעה של הכוחות הפנימיים, כמו מידו כמידתו, כמו הבגד, כן? הם לבוש, לבוש של הנשמה הפנימית. והלבוש הזה, יש לו בקצותיו הופעות מעשיות. יש לאדם אופי, משהו כללי, תכונות כלליות, והמעשים מגלים את התכונות האלה. זה מעשים טובים. ועל פי זה מכירים את מידותיו הטובות. ענווה, רואים בהתנהגות שלו. כל מידה ומידה מתגלה בפועל, בפועל ממש, במעשים. וזה עניינה של הצורה של הציצית. זה בקט כזה שיש בקצותיו יוצאים חוטי ציצית המסמלים את עניינה של הציצית. ממש הבאה, כמו שהמידות והמעשים מתגלים בתוככי, מגלים את תוככי הנפש והשמה הפנימית. על כן, יש במצווה ציצית משהו שמביא את כל עניינו של האדם. כל עניינו של האדם זה להופיע, להתגלות, את מידותיו ואת מעשיו, וכך נראה גם הבגד הזה. לאדם יש רמח איברים ושסה גדים. כל עבר הוא כנגד מצווה מסוימת. רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. יש פרטים, פרט כזה, פרט כזה, כל מצווה ומצווה, יש לה עבר מסוים שהוא שייך לה. כל גיד וגיד יש שייך לקיום, לזהירות של קיום של שלא תעשה. זה בפרטים. ויש כללות הגוף. והציצית, בגד שמקיף את ראשו ורובו של האדם. יש בה איזו בחינה שכוללת את כל ההופעה, גם בצורה שלה, וגם בייחוד שלה, שיש בחולי הציצית, שאמרנו, שמגלים את הרעיון הזה של כל עניינו של האדם, של היציאה מן הכוח אל הפועל, וגם יוטפת את האדם מכל זדיו, את כל עבריו, את כל הרמח עבריו ושסה גידיו, את כל רמח מצוות, כולל את כל רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. ראיתי גם שכתוב שכנגד רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, יש גם ארץ ישראל, בארץ ישראל, לכל מקום ומקום בארץ ישראל, הוא שייך לאיזה סוג מסוים של מצווה. תרייג מצוות, תרייג האיברים שיש שבגופו של האדם, איברים וגידים, אז ככה בארץ ישראל. ולכל עבר ועבר יש את התפקיד שלו. בוודאי שלגוש קטיף יש את התפקיד של, המיוחד שלו. עבר עם חיוב של מצוות מסוימות, אולי לפי המצוות המיוחדות שמתקיימות שם. והכל פנים, כל מקום ומקום בארץ ישראל הוא כאילו חלק, הוא עבר מסוים בגוף הכללי, מעניינה הכללי של ארץ ישראל. כל כלליות ארץ ישראל זה כללות המצוות, ומצוות יישוב ארץ ישראל שכולה כנגד כל המצוות כולה. כל מקום יש בו איזה אפשרות של גילוי של כוח מיוחד בישראל. כן, שלושת המצוות בפרשה, שלוש מצוות כלליות ששקולות כנגד כל התורה כולה. מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות שבת, מצוות ציצית. יש בציצית את הלבן ואת התכלת. גם כן כנגד מצוות עשה ומצוות לא תעשה. הלבן כנגד מצוות עשה, הבהירות, והתחלת, המהר"ל אומר, התחלת היא תכלה, היא ביטוי כזה של כיליון, אולי גם התחלת מזכיר, אפשר להגיד שהתחלת מזכיר את יום הדין, את כיסא הכבוד, מין תזכורת כזאת, מין התנוצצות, התחלת זה כמו האיתות של המשטרה, מישהו רואה שמכונית משטרה מוטה, איזה איתות כזה, אז הוא מעיט את המהירות, שלא, כן, שלא לעבור בשום לאו, בשום לא תעשה, אז אדם לובש תכלת, זה מוטט לו, שלא לעבור בשום נזקה בכיסא הכבוד. אפשר להבין את זה כמובן בצורה יותר פנימית, שכשאדם מקיים את המצווה הזאת, אז ממילא הוא נתחים כל הדברים האלה, כמו שה... נאמרים הדברים בפרשה, ולא תטורו אחרי לבבכם, זה לא, אפשר לקרוא את זה בתור איסור, אפשר לקרוא את זה בתור מציאות. זאת אומרת, אתם תקיימו את מצוות ציצית, וממילא לא תטורו אחרי לבבכם, אחרי נכם אשר אתם דנים אחריהם. אתם תהיו מוקפים בקדושה, מוקפים באור המצווה, ממילא כמובן לא תטורו אחרי לבבכם, לא יעלו כאלה מחשבות בלבבכם, לא תטורו אחרי לבבכם, אחרי נכם אשר אתם דנים אחריהם. כשאנחנו קוראים כאן את הפרשה, עמדתי על הדברים, לכאורה יש כאן מקום לעמוד על הסגנון של הפרשה. ויאמר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית. הקדוש ברוך הוא אומר למשה לדבר אל ישראל, ועשו להם ציצית. בלשון נסתכן, הם, גוף שלישי, שהם יעשו ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף תלתחילת. הפסוק הבא ממשיך, והיה לכם לציצית, עובר ללשון נוכח. וראיתם אותו, לא והיה להם לציצית, כמו שהפסוק הראשון היה. ואני עדיין לא יודע מי אומר את המילים האלה, והיה לכם לציצית. משה אומר לישראל, מה הכוונה כאן? וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם? אז זה יכול להיות שמשה אומר. תזכרו את כל מצוות השם. ועשיתם אותם ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. הוא מדבר אותם כבר בלשון נוכח. והפסוק הבא, ריבונו שלם מדבר על ישראל. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. כן? זה כל הזמן מתקדמים שלב שלב. בהתחלה גוף שלישי. עוד אין הדיבור הישיר. מקיימים את המצווה הזאת. מתרוממים, ממילא מזדקחים. ואז פגישה ישירה, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לעולמכם. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא מדבר אל ישראל ישירות. תראה, התחיל דרך משה, עזב את משה, וכאילו פונה ישירות לישראל. הוא אמר למשה לדבר בסגנון כזה, אבל כל פנים מענה נשים לב לסגנון הזה. כאן מצווה הזאת שיש בה, תרשה הזאת שיש בה בלת תולמחות שמיים. כמה, חמישה דברים, לכן שישה דברים, לכן נקבעה בקריאת שמה. עניין מיוחד. כשמקיימים את מצוות ציצית תוך כדי התבוננות, כמובן בעניינה של המצווה, אז פעולתה של המצווה היא שונה לחלוטין, שזה לא סתם לפשים אנחנו בגד, וזהו, אלא חיים בתודעה שיש כאן בגד, עליון, אלוקי, שקול, מצווה ששקולה כנגד כל המצוות כולם, מין תזכורת מתמדת שחיה את כל חיינו, כל משך הזמן שאנחנו מקיימים את המצווה, מצווה ציצית, מצווה לקיים אותה ביום. ויחד עם הזכירה של האמונה שאני השם אלוקיכם, משורשה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוקים, אני השם אלוקיכם.